מסכת כתובות דף נ"ו, נתחיל בנקודותיים. בעי רבי נכנסה לחופה ולא נבעלה, מהו חיפת חופה קונה או חיבת ביאה קונה? למדנו במשנה, אדם שכתב לקלתו סכום גדול בכתובה, מעבר למנה ומתיים שתקנו חז"ל, הוא הוסיף לה עוד, כתב לה 100 מנה. אבל היא מתאלמנה או שהיא התגרשה עוד קודם שכנסת לחופה. לפי דעת הנקמה, גובה כל מה שכתוב בכתובה. לפי דעת רבי אלעזר בן עזריה, אינה גובה אלא מנה ומתיים בלבד. שלא כתב לה את התוספת הזו, אלא על מנת לחונסה. שואל רבין, מה הדין אם הוא כנס אותה לחופה, עשה חתונה ועשה הכל, אבל לא נבעלה? ולאחר מכן נתגרשה או נתאלמנה, האם היא גובה את כל התוספת או לא? מה זה שלא כתב לה אלא עמלת לחונסה? אז הוא כנס אותה לחופה, אבל לא נבעלה. האם נאמר חיבת חופה קונה? כיוון שהיה חופה והיה הכל שמחה, מעמד זה הוא כבר הקנה לה. או שנאמר לא, חיבה של הביאה, רק אז היא קונה את כל התוספת שהוא הבטיח לה בכתובה. תשמע, לתני רב יוסף, הדברים שרבי אלעזר בן עזריה שהובאו במשנה, הובאו גם בברייתא ששנה רב יוסף, אבל שם נכתב בשינוי לשון. לא כתוב כמו משנה כאן, שרבי אלעזר בן עזריה אומר שלא כתב אלא ענת לחונסה, אלא שם רב יוסף אמר שלא כתב לה אלא על חיבת לילה הראשון. מה הכוונה? דקדק את הגמרא. היא אמרת בשלמה חיבת חופה קונה, אז זה הדגשה שלו, היינדי אמר לילה הראשון. מה מיוחד בלילה הראשון? כי בלילה הראשון יש חופה. אלא היא אמרת חיבת ביאה קונה, ביאה בלילה הראשון איתה מכאן ואילך, ליטה וכי ביאה יש רק בלילה הראשון, שגם בלילות לאחר מכן. מת הגמרא, ואלא מאי? אז אם ככה מה אתה רוצה לפרש לי? חופה? אז גם על דבריך, גם על פירושך קשה. חופה, בלילה איתה ביממה ליטה? אתה מדקדק עליי ממילה הראשון. מדקדק עליך ממילה הלילה. חיבת לילה ראשון וכי חופה נעשית בלילה? עד רבה, חופה נעשית ביום, בתולה נישאת ליום הרביעי, רוצות ליום ולא ללילה, עד רבה, אז אם כן נעשה בלילה, נכון גם בלילה, אבל ודאי גם ביום. אז אם כן, עד רבה, לא משמע שזה חופה. הגמרא מחזירה בחזה, ולתעמיך, אז מה אתה רוצה לפרש לי אם כן? שהכוונה היא ביאה? גם על זה תקשה. בלילה איתה, ביממה איתה, וכי ביאה יש רק בלילה ולא ביום? אמנם אין דרך ארץ לעשות ביום, אבל הרי אמר רבה, אם היה בבית אפל, מותר. אז אם כן, למה כתוב חיבת לילה הראשון? למה זה לילה? זה גם ביום יכול להיות, אם המקום אפל. הגמרא מתרץ, הלא קשיה. אור החרק, רמה שמעלן, דיביאה בלילה. אלא חופה קשיה. ואת הגמרא, זה לא קשיה. נכון שאם היה בבית אפל, מותר גם ביום. אבל מכל מקום, הטענה מדבר על דרכו של עולם, שדרך העולם זה אך ורק בלילה. ראינו מה חופה, קשה מאוד. למה כתוב לילה הראשון? מה זה, ולאדרבה, הרי זה בדרך החופה ביום, כל פנים אין עניין בלילה. עונה הגמרא חופה נמילה קשיה, כיוון נסתם חופה לביאה קיימה, אורח הרעק המשמע לן, די בלילה באי. ואת הגמרא, לא, גם זה לא קשה, גם מפרש, שמה כאן החיבת לילה הראשון, הכוונה היא חיבת חופה, אז למה התנא הדגיש לילה? פני שכיוון שהרי שעושים את החופה, לאחר מכן, שמה עושים חופה? בשביל ביאה, אם כן ממילא, התנא בא ילמד אותנו בדרך אגב, דע לך, שאין ביאה נעשית אלא דווקא בלילה. זה הכוונה חיבת לילה הראשון, שאומנם חיקה הכוונה היא חופה, אבל התנא בא ללמד לך שאחרי החופה עושים ביאה, והביאה לא תהיה אלא דווקא בלילה. אומרת הגמרא, רב אשי, בעיר רב אשי, נכנסה לחופה ופרסה נידה מהו. אם תמצא לומר חיבת חופה קונה, חופה דחזיה לביאה, אבל חופה דלחזיה לביאה לה, או דילמה לה שינה, אומר רב אשי, אפילו אם נחליט שמה הכוונה שלא כתב לה אין עמת לחונסה, לא הכוונה היא ביאה, אלא הכוונה היא חופה. הוא כנס אותה. לא כתב עמת לחונסה, הוא כנס אותה, זה מספיק. ולכן אם הוא כנס אף פי שלמים ועלה, גם כן הדין הוא שהיא זכתה בכל הכתובה, כולל כל התוספת כולה. השאלה היא מה הדין אם הוא כנס אותה לחופה ופרסה נידה, ולאחר מכן או מת או שנתגרשה. אפילו אם נאמר שחיבת חופה קונה, אולי זה דווקא בתנאי חופה שהייתה ראויה לביאה, אז אף פי שלא הייתה ביאה, מכל מקום הוא קונה, כי הייתה חיבה גמורה בדבר. אבל מה הדין כאשר לא הייתה ראויה לביאה? אולי אם כן מלא אין בו חיבה גמורה, ולכן אולי חי גוונה לא קונה אותה, או שנאמר לאו דווקא, לשנה אין הבדל, העיקר שהייתה פה כנס אותה, די בכך שיקנה אותה. אומרת הגמרא תיקו. רבי יהודה אומר, רצה כותב לבתולה וכו'. למדנו במשנה שרבי יהודה אומר, רשאי האדם לכתוב לבתולה, אני כותב לך 200 זוז, והיא כותבת לו, התקבלתי ממך מנה. כלומר, מוותרת לו על חלק מתוך הסכום של הכתובה. מקשה הגמרא, וסבר רבי יהודה דקודבין שובר, יש אומרים שובר, אנחנו אומרים שובר. נכון, שובר, הוא עושה את הפעולה שהוא שובר את השטר. הפעולה נקראת שובר, אבל השם דבר נקרא שובר, כמו גורל וכדומה. אותו משקל. וסבר רבי יהודה דקודבין שובר, והתנן מי שפרע מקצת חובו, רבי יהודה אומר יחליף, רבי יוסי אומר יכתוב לו שובר. מקשה הגמרא, וכי רבי יהודה סובר שאדם שפרע חלק מתוך הסכום כותבים לו שובר, ולכן כאן המשנה אומר אדם חייב לכתוב כתובה 200 זוז. אבל אומר רבי יהודה, אם הקלה רוצה לוותר, יכולה לכתוב לו שובר, היא כותבת לו שהיא קיבלה כביכול ממנו חלק מהסכום. לפי זה יוצא בעצם שאנחנו מתקנים שהיא תכתוב לו שובר. והרי רבי יהודה סובר כלל שהאדם איננו כותב שובר. איפה ראינו את זה? שם אנחנו לומדים במשנה, אדם שהלווה לחברו למשל מנה, ולאחר זמן פרה לו מקצת חובו, פרה לו 50 זוז. רבי יהודה אומר, יחליף, יחזיר לו המלווה את השטר הישן שכתוב בו מנה, ויכתוב לו עכשיו הלווה שטר חדש, שכתוב בו שהוא חייב לו רק 50 זוז בלבד. ולא יכתוב לו שובר. למה? כי אם יכתוב לו שובר, יצטרך אותו הלווה לשמור כל הזמן את השובר הזה. מחר יכלו לו את זה עכברים, יפסיד כספו. לפיכך, יחליף, הוא יעשו שטר חדש. רבי יוסי אומר, לא. יכתוב לו שובר, לא צריך לעשות שטר חדש, אלא יכול המלווה לאלץ את הלווה לקבל שובר, זה הכל. אבל רבי יהודה אם כן חולק בדבר, אז למה משנה אצלנו כתב שכותבים שובר? אמר רבי ירמיה, כששוברתה מתוכה, אתה צודק. בדרך כלל רבי יהודה סובר שלא כותבים שובר. אבל כאן, בתוך שטר הכתובה עצמו, לפני החתימה של העדים, שמה יכתבו שם העדים, והצהירה הקלה בזה שהיא קיבלה מנה מתוך הסכום של הכתובה, ויחתמו למטה. מתי אומרים שלא כותבים שובר? כאשר הלווה צריך לשמור את השובר בידו. המלווה שומר שטר חוב, והלווה שומר את השובר. אז זה בעיה. אומר רבי יהודה, לא צריכים להכריח את הלווה לשמור שובר. אבל כאן, באותו שטר, שהאישה שומרת את הכתובה שלה, בתוך הכתובה עצמה יכתבו שמה את השובר. באופן כזה רבי יהודה אמר שזה אפשרי. הערת אגב, מקשים המפרשים. אם כן לכאורה, בכל שטר חוב, גם כן שמה צריך לכתוב שובר שהלווה יחזיק אותו בידו, נכתוב את השובר בתוך השטר חוב למטה. תשובה, הרי מי מחזיק את השטר חוב? המלווה. מה הוא יוכל לעשות? לחתוך את השורות האחרונות למטה, וישאר רק השטר חוב שכתוב שמה שהלווה חייב לו מנה. אז אם כן לא עיל כלום כתיבת השובר. לכן חייב הלווה להחזיק בידו או שובר או שמלווה להביא לו שטר אחר. אם כן, מה זה פה אצלנו? למה כאן אצלנו לגבי הכתובה הדבר הזה מועיל? התשובה היא, הרי כאן מדובר שבשעת כתיבת הכתובה כבר באותה שעה הקלה אומרת שהיא מוכנה לוותר ולכתוב כביכול היא קיבלה חלק מתוך הכתובה שלה. אם כן נמצא באותו השטר של הכתובה, למעלה כתוב אנחנו העדים, אנא נסעדה, איך שחתן פלוני אמר לקלה פלונית בוא תהי איתי לאלה, אני אשא אותך ואני אתן לך כך וכך. לפני חתימות העדים, שם כותבים, והצהירה הקלה בזה, שהיא קיבלה ממנו מנה מתוך הסכום של הכתובה. ואז הם חותמים בסוף. במקרה כזה, הקלה לא יכולה לבוא ולחתוך את השובר, את מה שהיא אמרה שקיבלה מנה. מפני שהרי חתימות העדים מופיעים אחרי השורות האלו. לכן, מקרה כזה זה מועז, זה נקרא שוברתה מתוכה. אבל אם זה מקרה רגיל, שובר רגיל שהוא כתוב אחרי חתימות העדים, כי זה נעשה לאחר זמן, ודאי שזה לא יועיל, כי המלווה יבוא לחתוך. זה הערת הגב של הפרשים שהסברתי תוך כדי. נחזור חזרה לסוגיה. אביי אמר אפילו תמה כשאין שוברת מתוכה, בשלמה התם ודאי פרעי. דין המרכז תברת ומפיך להל שטרה והדר גבי זמנה אחרינה. הכה ודאי אהב לה. מיתה בעלמא היא דאמרה להי נטרה, נטרה. אילה נטרה, אי הוא, הוא דאפסיד הנפשי. אביי אומר תשובה אחרת, הוא אומר, מה הקושה שלך בכלל? שמה רבי יהודה חשש לטובתו של הלווה. למה? הלווה הזה הרי באמת הוא שילם לו 50 זוז. ואם אתה מצריך אותו לקחת להחזיק שובר, אולי אותו השובר יובד. ואם הוא עבד, נמצא שהוא הפסיד את 50 זוז שהוא שילם. אבל כאן אצלנו, וכי באמת הבעל הזה הוא נתן לה מנה מתוך הסכום של הכתובה, הוא לא נתן לה, אלא היא אמרה סתם דיברו בעלמה, אמרה כן, כאילו התקבלה. אז אם באמת אותו הבעל הזה הוא שמר את השובר, הרוויח. ואם לא, הפסיד לעצמו, לא גרמנו לו נזק אמיתי, רק לכל יותר מנענו ממנו רווח, לכן רבי יהודה לא חושש בדבר הזה. מת הגמרא, יש כאן שתי תשובות, תשובה של רבי ירמיה, תשובה של אביי. בשלמה אביי, למה לא אמר כרבי ירמיה, למה לא תירץ שמדובר כאן שוברת מתוכה? לקטני שוברת מתוכה. כי לא כתוב כאן משנה שרבי יהודה אומר שהאישה תכתוב את השובר בתוך הכתובה, זה לא כתוב. לכן לא רצה לדחוק ולפרש כך את המשנה. אלא פירש, כמו הסברה שאמר מקודם. אלא רבי ירמיה, מה התעמה לאמר כאביי? למה לא אמר תשובה יפה? כמו הסברה של אביי, שכאן אצלנו אומר רבי יהודה, גם אם תאבד את השובר, לא הזקנו לך, לא גרם לך שום נזק. סברה מאוד יפה. מת הגמרא, גזירה, שובר דהכה, אתו שובר דעלמה. כי רבי ירמיה אומר, לפי דעת רבי יהודה, שלא כותבים שובר ללווה, לכן גם אצלנו בוודאי שלא נכתוב שובר לבעל. כי יבוא עדי כך אנשים לטעות בהלכה. וכמו שכתבנו שובר לבעל, יכתבו גם כן שובר בהלוואה, וכן לא יעשה. לפיכך בירמיה אומר, כאן קודים את השובר בתוך אתר של הכתובה. טעמה דחת ולה, אבל על פה, לא. אמי, דבר שבממון הוא. שעינה לרבי יהודה אמר דבר שבממון נאו קיים. מת הגמרא, כאן כתוב במשנה שאומר רבי יהודה, אישה יכולה לכתוב לבעל, התקבלתי ממך מנה, מתוך הסכום של הכתובה. משמע דווקא שזה נעשה על ידי כתיבה, שאז כביכול היא קיבלה, והיא קיבלה את השטר כתובה, חייבים לה 200 זוז, מצד שני, היא לאחר מכן גם, היא נתנה שובר, כי כביכול קיבלה בפועל. משמע, אם זה היה דיבור בעל פה בעלמה, שאומרת, אני התקבלתי ממך מנה, הדיבור הזה זה לא היה מועיל. למה? כיוון שזה דיבור בעלמה, יש שטר כתובה, ואת עושה דיבור בעלמה, אפילו זה לפני עדים, אז זה לא נחשב כאילו קיבלת בפועל מנה. אלא מה? זה בסך הכל דיבור שלך שאת מתכוונת לעקור את הכתובה. חזל אמרו, צריך לתת כתובה 200 זוז, ואת, מה באה? אומרת, את והבעל, בוא נעקוף ונעקור תקנת חזל, ואני מבטרת על מנה. אני בעצם מתנה נגד מה שחזל תקנו, כי חזל תקנו לתת 200 זוז, ואני עושה תנאי על ידי הדיבור שלי איתך, ואני עוקרת את זה. שבדין בין כתיבה לבין דיבור. אז לפי זה יוצא, מה שכתוב כאן במשנה המפורש, רבי יהודה אומר, שצריך שהיא תכתוב לו את זה, משמע, אם זה היה דיבור, זה לא היה מועיל. למה? כי זה נקרא שהיא עושה תנאי נגד תקנת חזל, נגד מה שההלכה, ודבר כזה הוא לא מועיל. אבל מקשה הגמרא, למה? הרי רבי יהודה סובר, גם דבר שההלכה מחייב את האדם לשלם משהו מסוים, אם זה דבר שבממון, תנאו קיים, דתניא. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי, את לא יכולה לתבוע אותי שער, שזה מזונות, כסות ועונה. למרות שכתוב בתורה, אם אחר תיקח לו שערה, כסותה ועונתה לא יגרע, כאן אמר שזה חיובים שאדם חיים מתחייב לאשתו, אומר לא, אני מקדש לך בתנאי. אומר רבי מאיר, הרי זו מקודשת ותנאו בטל. דברי רבי מאיר, למה? כי אומר כל תנאי שאדם מתנה על דבר שכתוב בתורה, התנאי בטל והמעשה קיים. מעשה הקידושין קיים, והתנאי בטל. הוא חייב לה שער כסות ועונה. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. לכן, שער דיינו מזונות וכסות, ביגוד, הלבשה, הוא פטור לתת לה. עונה הוא מחויב. אז אם כן רואים מכאן, שבעצם האדם הזה חייב. עונה גמרא, כסבר רבי יהודה, כתובה דרבנן, החיים עשו חיזוק דבריהם יותר משל תורה. בידה אומר, נכון, כל דבר שבממון, האדם יש לו זכות לוותר על כך. אבל כיוון שחזל תקנו שאדם ייתן כתובה לאשתו, אמרו חכמים שלא כל אחד ואחד תמחו לכתובה ויעקרו תקנת חכמים, לכן נתנו לזה חוזק גדול שאדם לא יוכל לעקור את הכתובה. ולכן אם היא אומרת לו אני מוחלת לך על הכתובה או כאילו התקבלתי, את רוצה לעקור תנאי של תורה, תנאי של חכמים, זה לא מועיל, והרי הוא חייב לה את ה-200 זוז. מקשה הגמרא, הרי פירות דרבנן ולעבדיל הוא רבנן חיזוק דתנן. רבי יהודה אומר, לעולם הוא אוכל פרי פירות עד שיכתוב לדין ודברים אין לי בנכסייך או פירותיהן או פירותיהן עד עולם. וקיים עלן, מה היא כותב? אומר, אמר רבי, לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות. מלתד שכיחה עבדו בה רבנן חיזוק, מלתד לה שכיחה לא עבדו בה הרבנן חיזוק. אומרת הגמרא, כידוע חזל תקנו שהאדם יהיה חייב לפדות את אשתו, אפילו אם דורשים עבורה סכום גדול, אם חייב וחס קחו אותה בשבי הוא חייב, זה החיוב שלו. מה כנגד זה תקנו לו חזל? שאם האישה מביאה נדוניה נכסי מלוג או שנופלים לה בירושה, אז מה הדין? הדין הוא כך, הקרן שלה, אבל הפירות שייכים לבעל, הוא יכול לאכול את הפירות. מה הדין? באדם שכתב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, אני לא נוגע כמובן בקרן, וגם בפירות אני לא נוגע לך, זה הכל שלך. אומר רבי יהודה, את הפירות הוא לא יכול לגוע, אבל בפירות של הפירות יכול לגוע. מה הכוונה? יש פה שדה, השדה הזו הניבה פירות, הביאה תבואה בשווי 10 מנה, 1,000 זוז. הוא לא יכול לקחת את הפירות האלה, לא יכול לקחת את האלף זוז האלה, אבל יש לו זכות לקחת את האלף זוז, לקנות בזה שדה, ואותה שדה תהיה שייכת לאישה, כי זה הפירות, הוא התחייב לה שזה לא שלו. אבל הפירות שיגדלו מאותה שדה שהוא קנה עכשיו באלף זוז, זה יהיה כבר שלו. למה? כי הנכסים שהביאה מבית אבי הנכסי מלוג זה שלה, הפירות זה שלה, ולכן השדה שהוא קנה בפירות שהניבו הפירות השנה בשדה הראשונה זה שלה, אבל הפירות של הפירות זה שלו. מתי הוא לא יקבל כלל? רק שיכתוב דין ודברים אלי בנכסייך ופירותיהן ופירות פירותיהן עד עולם, אז באמת הוא לא יכול לקבל כלום. נעצור כאן. מה שמע מכאן? שהכל פנים הפירות הראשונים באמת אין לו זכות, היא הביאה איתה קרקע נכסי מלוג וזה הניב פירות, הוא לא יכול לקחת אותם. למה? כי הוא כתב לדין דברים אין לי בנכסייך ופירותיהן. ומה הכוונה הכותב? קיים עלן, למדנו שמה שלא הכוונה כותב דווקא שיכתוב, אלא אפילו אם הוא אמר את זה לאשתו לפני הנישואין, גם כן ככה הדין, זה תופס. לכאורה, תקשה, איך על ידי אמירה בעלמה הוא גרם לכך שהוא לא יוכל לקחת את הפירות? הרי חזל תקנו שהבעל יש לו פירות שנכסי מלוג, איך יכול להיות שהעידי דיבור שהוא אמר הוא עקר תקנת חזל? אמנם זה דבר שבממון, כל דבר שבממון תנאו קיים, אבל אמרנו שחכמים עשו חיזוק לדבריהם, והם אמרו שכל דבר שחזל תקנו לא יוכל האדם לעקור אותו על ידי תנאי. אז איך שם החזל תקנו שהפירות שנכסה מלוג של האישה זה לבעל? איך אם הבעל אמר אין דין הדברים, אין לי בנכסייך ופירותיהן, אז אין לה באמת, אין לו באמת פירות. למה? צריך להיות שיהיה לו פירות, כי הוא לא יוכל לעקור תקנת חזל. זה הקושיה. עונה הבעיה, יש הבדל. לא על כל תקנת חזל הם נתנו לזה כל כך כוח גדול שאדם לא יוכל לעקור. כתובה זה דבר שהוא שכח. כל אחד כותב כתובה לאשתו. החיים לא רצו שתבוא אישה ותעקור את התקנה הזו. לכן אמרו, כל אישה חייבת לקבל כתובה, אי אפשר לעקור אותה, ועשו חיזוק לדבריהם. אבל פירות זה אך ורק באישה כזו שהביאה נכסי מלוג. כמה יש נשים כאלו שהביאו שדות עם נכסי מלוג? זה מעט. כיוון שזה מילתד לשכיחה, בזה החיים לא עשו חיזוק דבריהם, ואמרו, אם יש אישה כזו שהביאה נכסי מלוג והבעל ויתר על הפירות, שיוותר. מקשה הגמרא, הרי חמרים דשכיחה ולא עבדו לרבנן חיזוק. מה אמרת? בדבר שהוא שכיח החיים עשו חיזוק דבריהם. הנה פירות של דמי, זה דבר שמצוי כל הזמן. ושנינו, החמרים שנכנסו לעיר, אנשים שלוקחים לילה פעם מסעית, אז איך מביאים תבואה מעיר לעיר? על ידי אנשים שלוקחים תבואה בסקים על החמורים, מביאים מעיר לעיר למכור את התבואה שלהם. נכנסו החמרים לעיר, ואמר אחד מהן, שלי חדש של חבר ישן. תבואה שהיא חדשה היא לא טובה כל כך, כי אי אפשר לטחון אותה עדיין, זה עדיין רכה, צריך לייבש אותה בשמש, לוקח זמן, כמה חודשים עד שנהיית יבשה וטובה. לעומת זה, תבואה שהיא כבר ישנה, התייבשה בשמש כמו שצריך, היא טובה יותר, ראויה לתחינה ולהכין מנה אוכל כבר עכשיו. אז אדם הזה אומר, תשמע, הסחורה שלי לא כל כך טובה, הסחורה של החבר שלי יותר טובה. ועוד הוא מוסיף, שלי אינו מתוקן, שחבר מתוקן, את שלי עדיין לא הפרש לתרומות ומעשרות, אבל של החבר שלי הפרש תרומות ומעשרות. כלומר, בעצם אומר דברים רעים על שלו, דברים טובים על החבר שלו. הדין אומר את הנקמה, אף על פי כן אינם נאמנים. למרות שכביכול, הנה הוא משבח, הוא מגנה את שלו, שמע מן שהוא אדם ישר ואמיתי. אז מילא, אם הוא ישר ואמיתי, כשהוא אומר לחבר שלך, על החבר שלו, שהסחורה שלו מתוקנת, עשו לו מעשרות, תאמין לו. הוא לא נאמן. למה? אומר את הנקמה חוששים, שהם סיכמו ביניהם, נלך לעיר הזאת, אני השבחת שלך. לך לעיר הבאה, אתה תשבחת שלי, פעם אני אמכור, פעם אתה תמכור. לכן אינם נאמנים, וצריך לעשות מזה תרומות ומעשרות. רבי יהודה אומר, נאמנים. מאמנים להם, כיוון שאתה רואה, באדם על שלו, אותו אמר אצלו נאמן. אבל של חברו, הוא נאמן. ולכן, הוא אומר, שלי לא מתוקן. אתה רואה אותו אדם ישר. מה שחברו מתוקן, נאמן. מה רואים מכאן? שלמרות שזה דמי, זה דבר שהוא שכיח, החמרים רגילים להביא תבואה ממקום למקום. אפי כן, לא רבי יהודה אומר לך שעשו חיזוק דבריהם ואינם נאמנים, אלא אומר, הם נאמנים. אז רואים מכאן שגם בדבר שהוא שכיח, החיים לא עשו חיזוק לדבריהם. אז למה כאן צריך אומר שחיים עשו חיזוק דבריהם? אמר רבייה, ודאי דדבריהם עבדו רבן החיזוק. ספק דדבריהם לא עבדו רבן החיזוק. רבה אמר, בדמי הקלו. שתי תשובות. תשובה ראשונה, כתובה זה דבר שהוא חוב ודאי, חזל חייבו כל אדם לתת כתובה לאשתו. לכן בזה החיים עשו חיזוק דבריהם שלא יהיה אפשר להפקיע. אבל מעשרות, הרי זה ספק אם העם הארץ עשר או לא עשר. כיוון שזה רק ספק, לכן החיים לא עשו חיזוק דבריהם. ואם אתה רואה אותו אדם נראה עליו שהוא נאמן, עובדה שהוא מגנה את הפירות שלו, משבח פירות של חברו, הרי הוא נאמן. ולא עשו חיזוק דבריהם ונגיד שלא נאמן ונחזור עוד פעם נעשה גם מהפירות דמי אלה גם כן מעשר, לא צריך עד כדי כך. רבה אומר תשובה אחרת. רבה אומר אפילו אם נאמר שבכל ספק, בכל ספק צריך לחזור להפריש תרומות ומעשרות. חזל עשו חיזוק דבריהם, בסדר. אבל כאן זה דמי. דמי זה לא ספק. זה כמעט ודאי שזה בסדר. למה? רוב עמי הארץ מעשרין הם. אז גם נאמר שבכל ספק חכמים עשו חיזוק דבריהם. בדמי שזה קרוב לוודאי שהפירות האלה מעוסרים, לא עשו חיזוק דבריהם, ולכן בדמי הקלו. רבי מאיר אומר כל הפוחת וכו'. למדנו במשנה, רבי מאיר אומר כל אדם שהוא פוחת לבתולה מ-200 זוז, ולאלמנה כותב לה פחות ממנה, הרי זו בעילת זנות. דקדק את הגמרא, למה רבי מאיר אמר רשום כל הפוחת? יאמר רבי מאיר, כל שאין לה בתולה 200 זוז, לא כל הפוחת, כל שאין לה בתולה, כל שאין לה בפועל. אלא מדקדק את הגמרא, אלמה כסב, כל הפוחת משמע אפילו בתנאה, אלמה כסבר תנאו בטל ואיתלה. דענו, אם האדם הזה, הוא לא אמר לה, תקחי רק מנה לבתולה, לאלמנה 50 זוז, לא ככה. לא אמר לה, תיקח 200 זוז בתנאי כך וכך. מה הדין בדבר הזה? אומר רבי מאיר, התנאי הוא בטל. היא מקודשת לו ומחויב לו 200 זוז, ואף על פי כן, כיוון דאמר לה, להתלך אל המנה, לסמך דעתה ואביה לה, בעילתו בעילת זנות. דהיינו, אומר רבי מאיר, כיוון שהוא כתב לתנאים, ממילא היא כבר לא רגועה, היא חוששת. אולי בסופו של דבר לא ייתן לה למנה. לכן למרות שלפי ההלכה התנאי לא תופס, והוא כן מחויב ל-200 זוז, מכל מקום, בעילתו נחשבת כמו בעילת זנות, כאילו ביאה של חטא. מקשה הגמרא, אבל למה? השם עין לרבי מאיר דאמר כל המתנה, מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. מה שמע? כתוב בתורה, אז תנאו בטל. הביד רבנה, תנאו קיים. אז למה פה אצלנו הוא חייב ל-200 זוז מאוד שהוא עשה תנאי? עונה גמרא, כסבר רבי מאיר, כתובה דאורייתא. תניא, רבי מאיר אומר, כל הפוחת בתולה מ-200 ולאלמנה ימנה, הרי זו בעילת זנות. רבי יוסי אומר, רשאי, כמפי דעת רבי יוסי, יכול לפחות לה. רבי יהודה אומר, אם הוא רצה הבעל, כותב לבתולה שטר של 200, והיא כותבת לו, התקבלתי ממך מנה, ולאלמנה כותב לה שטר כתובה מנה, והיא כותבת לו, התקבלתי ממך 50 זוז. מקשה הגמרא, וסבר רבי יוסי רשאי לפחות לה ממנה ו-200, ומין היא אין עושים כתובת אישה מטלטלין מפני תיקון העולם. דהיינו, אומר תנא קמא, אדם לא יכול לקחת מטלטלים במקום לכתוב לכתובה שכל נכסים יהיו אחראים לתשלום הכתובה, אז הוא לוקח איזה נכס מסוים, למשל לוקח איזה תכשיט, איזה שרשרת זהב, אומר, זה בשביל כתובתך, זה שווה 200 זוז. לא עושים ככה. למה? מפני תיקון העולם, אולי זה יובד. אז אם כן, כל הכתובה של הלכה. אמר רבי יוסי, וכמעט תיקון העולם יש בזו. הרי איך אפשר לעשות מטלטלין, לעשות אותם כתובה? והלא, אין כתובין, ופוחתין. הרי כל דבר שהוא מטלטלין, הערך שלו עולה ויורד. אז איך אפשר לעשות דבר כזה מטלטלין? לפני שנמשיך הלאה, הגמרא אומרת, הדברים לא מובנים, דבר של רבי יוסי. תנא קמא נמין עושין כאמר. לכאורה, מה רבי יוסי בא לחלוק על תנא קמא, להגיד שאי אפשר לעשות מטלטלין במקום סכום של כתובה? והרי גם תנא קמא וגם רבי יוסי, שני אומרים אותו דבר, גם רבי יוסי אומר שאי אפשר לעשות מטלטלין כתובה, כי המחיר של המטלטלין זה לא קצוב, זה לפעמים פוחת, זה יורד. גם תנא קמא בדיוק ככה אמר, שאי אפשר לעשות מטלטלין בגלל שהמטלטלין יכולים להיאבד, אז אין פה תיקון העולם. אלא לאו הכי כאמר, במה דברים אמורים? בשלו קיבי עליו אחריות, אבל קיבי עליו אחריות עושין, ואתה רבי יוסי אמר, כי קיבי עליו אחריות עמי עושין, והלא אין קצובין ופוחתין. צריך לומר שהמחלוק בין תנא קמא לרבי יוסי אם כך, אדם הזה לקח מטלטלין, נאמר שרשרת זהב, ואמר לאישה, הנה, זה כתובתך, אם הוא יגרש אותה, תיקח את השרשרת זהב הזו. אומר תנא קמא, מפני תיקון העולם, שרשרת יכולה להיאבד, נתתי יכולים להיאבד, ולפיכך, זה לא טוב, אי אפשר לעשות את זה בתור כתובה. אבל, אומר על כך תנא קמא, במה דברים אמורים, דווקא כאשר הבעל לא מקבל עליו אחריות. אם זה יובד, הוא אומר לה, הפסדת כתובתך, אז זה לא טוב. אבל אם הבעל קיבל עצמו אחריות, במידה והמטלטלין האלו יובדו, הרי שהוא מוכן לתת לה מטלטלין אחרים. חי גוונה, עדינו שזה מותר פי דעת הנקמה. ועל זה רבי יוסי אומר לו, גבי חי גוונה, זה לא טוב. למה? כי מטלטלין, המחיר שלהם עולה ויורד. ולפיכך עכשיו זה שווה 200 זוז, מחר זה ירד. ולכן הוא אומר, אי אפשר לעשות את הכתובה מטלטלין. עכשיו הגמרא מקשה. השתא, ומה הטעם דדין מפחתא היש רבי יוסי, אחד דוודאי קפחתא, לא כל שכן. עונה הגמרא, אחי השתא הטעם ליד עד שתחיל, אחא ידע וקמח לה. מת הגמרא, לכאורה, יש קושיה עצומה. אם כן, איך פה אצלנו רבי יוסי אומר שרשאי האדם, רשאית האישה, למחול לבעלה חלק מתוך הכתובה. הוא חייב לה 200 זוז, רוצה למחול, תמחול. איך זה יכול להיות? הרי קל וחומר. ומה שם לגבי המטלטלין? כרגע המטלטלין שווים 200 זוז. אף אחד אומר רבי יוסי, לא, 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 אסור לעשות. למה? חוששים שמי המטלטלין האלה ירד ערכם, יפחת ערכם. אפילו שזה לא ברור, זה רק ספק. רבי יוסי אומר, זה לא מועיל. זה יהיה פחר פחות 200 זוז. וכאן אצלנו אומר רבי יוסי, שכתחילה האישה הרשאית למחול, ושהכתובה שלה תהיה פחות 200 זוז. עונה הגמרא, יש הבדל. שמה, האישה הזאת, היא חושבת שהמטלטלין שווה 200 זוז. היא חושבת שכל הזמן זה יושב, אז זה לא נכון, זה מחר ירד ערכו. והיא על זה היא לא מחלה, היא רוצה 200 זוז. לכן אומר רבי יוסי, שלא עושים מטלטלין עבור הכתובה. אבל אצלנו, האישה הזאת יודעת שהיא מוחלת על חלק מתוך הסכום של הכתובה שלה. לפיכך, אין בזה כלום, והדבר הזה מותר. מספרת הגמרא, אחת עדר עמי ברחמה הבת נסיבה לרב אביה, רכז כתובתה. עתו לקמד רב יוסף, אמר להו אחי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, זו דברי רבי מיר, אחי אומרים, משהי אדם את אשתו 2 ו-3 שנים בלא כתובה. אמר לה אביה, והאמר נחמן, אמר שמואל, הלכה כרבי מיר בגזרותיו, יחי זיל כתוב לה. אומרת הגמרא, אחותו של רבי ברחמה הייתה נשואה לרב אביה ועבדה לה הכתובה. באו לפני רב יוסף, אמר להם, כך אמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מיר. רבי מיר אומר שאפילו כאשר האדם הזה עשה לה תנאי בכתובה, אם יעשה כך וכך, אז הכתובה שלה תהיה פחות 200 זוז. רבי מיר אומר שגם כזה נקרא שהוא חי בחטא. למה? מכיוון שלא שמחה דעתה. לא שמחה דעתה, היא אומרת, אולי מחר הוא לא ישלם לי, כי הוא יגיד שלא קיימתי את התנאי וכו'. למרות שלפי ההלכה, הוא חייב לה 200 זוז. היא לא סומכת, ולכן זה נקרא חיים של חטא. לפי דרכו, ודאי גם פה אצלנו. למרות שעכשיו אין לה כתובה, והרי ודאי היא תוכל ללכת ויתבוע אותו, כי חזל תקנו לכל אישה 200 זוז. אף כן, חוששי, היא חוששת בדעתה, אולי הוא יאמר שהוא כבר פרע לי ולכן אין לי כתובה בידי, ולכן היא חוששת. כמו ששם רבי מיר אומר שאישה חוששת לא שמחה דעתה, גם פה כיוון שאין לה כתובה ביד היא לא שמחה דעתה והיא מפחדת אולי לא ישלם לה, ולכן זה נקרא חיים של חטא וזה אסור. אבל לפי דעת חכמים לא כך. חכמים חולקים רבי מיר וסוברים שאם האיש הזה עשה איזה תנאי והתנאי הזה קיים, ועכשיו בסופו של דבר האדם הזה מת חייב ל-200 זוז, לא חוששים לכאלה חשות שלא שמחה דעתה. לא, אלא מסתכלים כמעט שפי האמת הוא חייב, הוא חייב. הוא עודים פה אצלנו. אז מה אם הכתובה עבדה? אבל הרי חזל תקנו, גם אדם שלא כתב כתובה לאשתו, הוא חייב ל-200 זוז. ממילא, יכול אדם להשות אשתו שנה או שנתיים ושלוש, בלי כתובה, אין בכך כלום. מפני שכמעט שהוא מחויב לה בסופו של דבר 200 זוז, אז לכן אין בזה חשש. האישה לא חוששת, האישה רגועה. וזה לא נקרא חיים של חטא. לא נקרא באזנות. אמר לו על כך, הרי אמר בנחמן, אמר שמואל, הלכה כרבי מיר בגזירותיו. אומר, רשימה זה בגזירותיו, כל דבר שהוא מחמיר על דברי החכמי, על דברי תורה. יש ראשונים חיים סבירים, כוונה, בגזירותיו, בדבר שיש בו גזירה, לא סתם חומרה בעלמה. כל פנים, כאן הלכה ככה. אמר לו, אם ככה, רב יוסף חזר בו. אמר לרב אביה, לך ותכתוב לה כתובה. בואו חדנאי לעולם, אמן ואמן.